אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות כשמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת הראש?
ההשקפה לא עם החיים, עם החיים כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ, פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
שיחת קיבוץ מספר 17 של הפודקאסט שלנו על הקיבוצים אחרי השבעה באוקטובר. האם יש לקיבוצים היום תפקיד בחברה הישראלית? מהו, מה הסיפור הקיבוצי החדש בחברה הישראלית שנמצאת במפץ? ושלום חן.
שלום ראות.
מה שלומך?
בסדר.
יש לנו בעיה שאנחנו לא כך מספיקים לדבר, אז אנחנו נפגשים פעם בשבועיים, ואז אנחנו כאילו בפודקאסט כבר צריכים להשלים כל מיני small talk, אז קודם כל כתבו עלינו בעיתון.
כתבו עלינו בעיתון הקיבוץ, נכון. כמה אנשים קוראים את זה?
אני קיבלתי הרבה פידבקים טובים, אז קודם כל, אני אהבתי את הכותרת גם, שמדברים קיבוצית, בקיבוצית, זה נחמד. ותודה לרן ריינגלר.
ארן ריילינגר.
ארן ריילינגר. והיום בעצם השיחה שלנו תעסוק בקיבוציות הזאת, בהקשר התרבותי.
נכון.
אז אני אגיד לך שביום שבת הייתה דליה חגג 85, ועשו מופע מטורף שבמרכזו דודו זכאי, עם טקסטים שנכתבו ב-79.
המילה מטורף ודודו זכאי, זה קצת אוקסימורון, לא?
אני, לא, תקשיב.
סליחה.
לא, כל כך
אני אוהב את דודו זכאי.
גדלנו עליו, בסדר? כאילו גדלנו על הטקסטים האלה, שבעצם זה סבא שמספר לנכד שלו על איך הקימו קיבוץ, וזה באמת...
מי כתב את זה?
דוב קרמל, הוא עשה את הלחנים, שהוא מוזיקאי רציני מאוד, הוא נפטר השנה.
ומי כתב את ה...
ואלי נצר כתב את הטקסט.
אוקיי.
וזה טקסטים חזקים, והילדים שלי שגם היו התחברו לאותם טקסטים שאני גדלתי עליהם, כי הם נכתבו בעצם לפני...
גם השתתפו בהופעה, לא?
כן, כן, הבת שלי רקדה עם אמא שלי, והיה באמת עשרות משתתפים.
לא הזמינה אנשים על זורע, חברים שלנו.
ועשו, וגם זה היה מאוד מחובר להיום. וזה בעצם... הנושא, אני הבנתי דרך האורחת שלנו, שתכף נציג אותה, עד כמה יש לזה חלק חשוב בחיים שלנו, ככאלו שחזרו לקיבוץ, אוקיי?
בכלל כקיבוצניקים, התרבות הקיבוצית, ואנחנו נחפור בזה היום ונעמיק, חלק מנוף ילדותנו, זאת אומרת, החגים בטח, גם כתבו על זה וחקרו את זה לא מעט, החגים שיצרו בקיבוצים, האלטרנטיבה הישראלית הזאת שיצרו אותה בקיבוצים, מהאגדה עם הציורים של שמואל כץ ו... בדרך כל הדברים האלה, וזה ברור שזה חלק מאוד חשוב, וגם אני חושב שבקיבוצים נורא משתפים את הילדים, גם בעבר וגם היום, בתרבות.
נכון.
זאת אומרת, יש הצגות ואתה מציג שם, בחד גדיה אני הייתי החתול והכלב והמקל, וגם הבת שלי, כשחזרנו לקיבוץ, הייתה בחד גדיה.
כן, נכון. נכון, כולם מכירים את שבועות, בשבועות תמיד, לפני שבועות, כל החברים שלי מתקשרים, אפשר לבוא, יש לנו אצלנו באמפי, אתה יודע, חג המשק, זה משהו שזה, שאיך בפסח היינו נכנסים שיבולים לחדר אוכל, גם אתם?
בטח, ברור.
כן.
עוד היום מגרד לי בעין.
אבל, אז מעניין לראות בעצם מה עובר על התרבות הקיבוצית בשנה האחרונה.
שלא לדבר על פורים, דרך אגב, שגם דיברנו עם יונתן שימרי, שהתארח פה לפני כמה שבועות, קצת לפני השבעה באוקטובר, הוא ו...
באחים שלו, אלון ועידו.
כן, הכינו איזשהו חג, זה לא אוקטובר, זה לא פורים.
לא, אבל... נכון, לא, זה היה פורים, הם היו המפיקים של פורים, והוא ראה לנו את התמונה כן. שלו, זה, כן.
אז הוא דיבר על פורים של נכון. לפני השבעה באוקטובר.
אז גם באמת מאוד מעניין לראות מה עובר על התרבות הקיבוצית בשנה האחרונה, אצל הקיבוצים המפונים למשל. ולשם כך, נמצאת איתנו דוקטור פזל ניר, מנכלית יד טבנקין, מרכז רעיונית יהודי ותרבותי של התנועה ההתיישבותית. שיחד עם יד יערי, עוסקים בימים אלו גם בפרויקט הנגב המערבי שדיברנו עליו הרבה, והפודקאסט שלנו הוא חלק מהעשייה הענפה שלו. את חברת קיבוץ רמת יוחנן, וכתבת את הדוקטורט שלך על פועלם של מכוני החגים הקיבוציים ברמת יוחנן ובבית השיטה, ותרומתם לתרבות העברית בכלל. נכון?
פועלם של המכונים, אבל התגבשו את התרבות הקיבוצית בכללה.
מה זה בעצם המכונים האלה? את יכולה להסביר למי שלא מכיר?
אני אסביר שכשהקיבוצים הוקמו, ובכלל כחלק מהתנועה הציונית, אז השאלה הראשונה שעמדה לנגד עיניהם, זה איך מחנכים את הילדים לתרבות, לציונות החדשה? איזה ערכים רוצים להעביר להם, איך רוצים לגדל אותם, ומיד הבינו שהדרך לעשות את זה היא דרך התרבות והחינוך, והתחילו לייצר תקסים שיש להם שורשים ועוגנים בתרבות היהודית ובמקורות היהודיים, אבל עם שילוב של ערכים שנוגעים בארץ, בחזרה לארץ, בחקלאות שהיא הייתה יסוד מאוד מאוד חשוב בחזרה לארץ, ועם התאמה לקהילה כולה, כולל הילדים, שזה היה מפעל ענק, זה היה מפעל תרבות ענק.
והוא נמשך עד היום.
והוא נמשך עד היום.
ובעצם לקחו למשל באמת הדוגמה, אני חושב הקלאסית אולי, אולי אני טועה, אבל נראה לי אחת הקלאסיות זה פסח, שלקחו אגדה, את האגדה המסורתית, והלבישו עליה את האביב, את כל שירי האביב, כל מי שהיה בקיבוץ בפסח מכיר את זה, את הפריחה ואת האביב, את ההתחדשות ואת הציונות. זאת אומרת, אצלנו שרו את שיר המנון הפרטיזנים בערב פסח, קריאו את האגדה, עשו חד גדיה ושרו את, ודיברו את עשר המכות וכל הדברים האלה, ושרו את המנון הפרטיזנים. אל נא תאמר, הנה דרכי האחרונה.
בפסח?
כן, בפסח. אנחנו יוצאים, משתחררים מעבדות לחירות, מהשואה לתקומה.
מאוד מתחבר לי להיום.
כן, לא, אחד הדברים מעניינים עם האגדה, שבהתחלה כל קיבוץ ייצר אגדה משלו. יש לנו בארכיונים, גם ביד יערי וגם ביד טבנקין, אגדות מתחילת הקיבוצים, וכל קיבוץ נתן לזה את האינטרפטציה שלו, עם האיורים שלו. ולאט לאט הבינו שהקיבוצים הם בעצם קהילה של קהילות. ומה שמחבר את הקהילה של קהילות האלה, זה התרבות. ואז התחילו לייצר מנגנונים, או גורמים מתווכים, שיהפכו את התרבות הקיבוצית, מה שקורה בכל אחד מהקיבוצים, בעצם לאיזושהי תרבות קיבוצית. והתחילו לעשות, לאסוף חומרים ולגבש אותם. לצורך זה הקימו פונקציות מתווכות, שזה מכון להווי ומועד ברמת יוחנן, שקם ב-1954, מיסודו של מתתיהו שלם, ומכון שיטים בראשותו של אריה בן גוריון, שקם בבית השיטה, אחרי מלחמת ששת הימים, ושניהם חברו לשומר הצעיר, והם הקימו את ועדת החגים הבין קיבוצית כבר ב-1964, זה הגוף הראשון שקם, כגוף מאוחד. וואו. ואז הם ישבו ואמרו,
של כל התנועה הקיבוצית.
ואז הם אמרו, נעשה אגדה משותפת. מה ייכנס לשם?
קודם כל נקים ועדה.
כן, נקימו ועדה משותפת, שזה היה מקסים.
אבל זה גם מעניין, שהתרבות עומדת במרכז הוועדה הראשונה.
הוועדה הראשונה,
נכון. ומראה כמה זה חזק.
בוודאי.
ואז הם ישבו ואמרו, מה ייכנס לאגדה הקיבוצית? עכשיו, רוב האגדה הקיבוצית, בניגוד למה שחושבים, מסתמכת על המקורות היהודיים. ורק מאותה מתייחס לאירועים החדשים שקרו. ויש לנו, אנחנו כולנו, כל מי שגדל על האגדה הזאת, וגם היום מקריאים אותה, אז כולם יודעים, ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה, ותצאנה כל אנשים אחריה, בטופים ובמחולות. זאת אומרת, יש לנו את הטקסטים האלה ששומעים אותם, שכל הקיבוציקים יודעים לדקלם אותם, וגם, כמו שאמרת, באמת הוסיפו את האירועים החדשים שנוספו. זאת אומרת, אנחנו גם עם השורשים ועם המבנים היצוקים של התרבות היהודית, אבל גם עם החידוש והרלוונטיות והאותנטיות של חזרה לארץ.
יש כמובן את אחרי הכוס השנייה או השלישית, אני לא זוכר,
שעכשיו
תורני המרק.
נכון.
צריכים לצאת.
נכון.
כל הגברים קמים, משום מה, אני לא יודע, זה רק גברים. ומי שאתה נער, כולם קמים, הולכים ומביאים את הסירי נירוסת האלה עם המרק וכמה כופתאות.
נכון.
ומחלקים, כולם נורא רעבים, נזרים שלא ישפך לך על הידיים המרק הרותח. זה באמת, זה דברים ש...
כן, זה חזק. אבל מה, איך זה, את אישית מתחברת לסיפור הזה התרבותי?
אז אני אגיד שקודם כל, אני בטוחה שזה חלק מהשורשים שלי, והשורשים שלי הם באים משני מקורות. מקור אחד זה סבא וסבתא שלי הגיעו לארץ מפולין ב-1920, והיו בין מקימי בית אלפא. ועם הפילוג ב-1940, הם עברו לרמת יוחנן, 8 שנים מאוחר יותר, סבא שלי נהרג שם במלחמת השחרור, בקרב על רמת יוחנן, וההורים שלי, אבא שלי שהגיע איתם כנער מבית אלפא, ואימא שלי שהצטרפה אליו אחרי הנישואים, הם בעצם היו בין מובילי החגים המיתולוגיים של רמת יוחנן, שאני תכף אדבר עליהם, ואז מהם ספגתי ומרמת יוחנן את החגים שמשלבים גם מקורות יהודיים, וגם את התרבות הזאת של קשר לשדה, לאדמה, לארץ, לטבע, לאביב, שזה בחגים של רמת יוחנן. ואימא שלי, היא בעצם הגיעה, היא עדות מזרח, מה שקוראים, עדות מזרח של פעם, היא הגיעה ממשפחה ירושלמית ותיקה, כמה דורות בירושלים.
סמכתתי.
והם היו מסורתיים, כאלה שבבוקר מתפללים, אבל אחרי זה הולכים לעבוד. הם בנו את ירושלים שמחוץ לחומות, הם אפילו התנדבו לשקם את בית הכנסת החורבה, שנחרב בזמנו, עם הקשת הגדולה שכולם מכירים. ומאוחר יותר הם עברו לבנימינה, מירושלים לבנימינה, וסבא שלי היה גבאי בית הכנסת. אני גדלתי עם, מצד אחד עם התרבות של רמת יוחנן, ומצד שני עם התרבות של בית הכנסת, של תפילות והבדלה בשבת, וזה לא היה זר לי, החיבור הזה גם ליהדות המסורתית. ומאוחר יותר, זאת אומרת, אני בתור ילדה, השתתפתי בחגים ברמת יוחנן, ואחר כך רקדתי בתור ילדה, בתור נערה, בתור בוגרת, עד שיום אחד, זאת שלימדה לפני את הריקודים לחגים של טקס העומר, שהוא מתרחש למחרת ליל הסדר, תחילת קציר העומר, וחג המים, שזה בעצם חג האסיף, ושמחת בית השואבה, זאת שלפני באנו לחזרות חגים, לעומר, איזה חודש לפני, איזה חזרות שמתחילים אותם הרבה זמן מראש, וישבנו שתינו בחזרות, ואף אחד לא הגיע לאף אחד, אף אחד לא, אף אחד ואף אחד לא הגיע לחזרות.
סיוטו שכל מפיק חג קיבוצי, כן? אף אחד לא מתנדב, כן.
אבל אין את אותם אנשים קבועים שמגיעים כל שנה?
יש, אבל החזרות הראשונות אף פעם לא באים.
אנשים אומרים, נגיע בהמשך, אנחנו מכירים את הריקוד.
ואז ישבנו שם שתינו, והיא אמרה לי, די, את לא מבינה פז? זה מת, זה מת. והחליטה שהיא לא עושה את זה, היא עתירת זכויות, היא החזיקה הרבה שנים את החגים, עתירת זכויות, ואז אני הלכתי הביתה. אמרתי, מה זה נקרא זה מת? אין דבר כזה, זה מסורת של רמת יוחנן, זה הקוד התרבותי של רמת יוחנן, אין דבר כזה זה מת.
מדברת על איזה שנה בערך?
לפני 25 שנה, ואז הלכתי הבית, אמרתי, מה אני עושה עם זה? אמרתי, אני לא חירוגרפית, אני גם לא איזה רקדנית, אני רוקד בחגים, אבל לא רקדנית. איך אני אוביל את זה? ואז אמרתי, אני אוביל את זה בתוקף הקו הערכי. ואמרתי, איך אני מתייחסת לזה? אני נכנסת, לומדת את זה לעומק, ואני מובילה את זה בקו הערכי, ואז ישבתי במכון להווי ומועד, הוצאתי את התמונות הכי יפות מהחגים, שחור לבן, צבעוני, החגים שלנו. אספתי את כל מי שאי פעם התעסק עם החגים לערב בפאב. ועשיתי מצגת. למה תרבות? למה תרבות קיבוצית? למה תרבות של רמת יוחנן? ולמה אני? כלומר, כל אחד מאיתנו, למה אני חייב לשאת את העניין הזה של המשך מסורת?
כן.
ואז שמתי טבלה על השולחן, ואמרתי, כל אחד רושם את השם שלו, במה הוא יכול לתרום להצלחת החג. זהו.
נכנס לתפקיד רכזת תרבות בעצם.
רק ששני החגים האלה.
אבל למה באמת?
אז השאר היסטוריה, הקמתי כבר, יש לי כבר צוות ממשיך שמלמד את הריקודים.
אבל בעצם שם, ושם את התחלת בעצם גם את הרצון לחקור את הנושא?
זה לאט לאט מזה, שהתחלתי ללמוד את זה, הבנתי שזה אוצר פילוסופי ותרבותי ואיכויות יוצאות דופן, והחלטתי שאני חוקרת את זה.
הפודקאסט מבית יד יערי. ויד טבנקין.
מעניין אותי למה זה כל כך בער בעצמותייך. מה, כאילו, יכלת להסתובב, כמו שהיא אמרה, זה מת. ולתת לזה למות. כאילו, את המסורת היהודית יש לנו כבר, למה צריך את, את היתר?
אז בשנים האחרונות, אני אחרי כל חג מראיינת את הרקדנים והרקדניות, ואני אומרת להם, אתם ראים, אתם שואלת, מה מביא אתכם להשתתף בחג? אני אומרת, איך זה הפך לסטורי של רמת יוחנן, שזה מופיע, התמונות רצות באינסטגרם ובטיק טוק, וכל אחת גאה להעלות את זה. אומרות לי ילדות בנות 16, נערות בנות 16-17, פז, אבל את לא מבינה, אם אנחנו לא נרקוד, מי יעביר את המסורת? כאילו, הם...
רגע, את מדברת על בעצם, מה זה אומר, את מדברת על ריקוד אחד או על כל החג? על... מה זה אומר בעצם? מה זה חג המים?
אז אני אגיד שחג המים...
זה לא קיים בכל הקיבוצים, יש שבועות ויש... אבל חג המים זה לא משהו שקיים בכל הקיבוצים.
אז יש לא מעט קיבוצים שמתקיים בהם חג המים, שזה בעצם מחבר את חג האסיף עם שמחת בית השואבה, שהיא התפילה לגשם ביתו. שלא, אנחנו רוצים שירד גשם, אבל הוא צריך גם לרד בזמן, כן. שיתאים לזרעים.
שלא יזיק לחקלאות, של... ושיועיל...
כן. בדיוק, אז זה תפילה לגשם ביתו, זה שמחת בית השואבה בעצם.
צריך לאסוף את הבעלות של הכותנה לפני.
נכון, נכון. וברמת יוחנן, ולא רק ברמת יוחנן, יש הרבה קיבוצים שחוגגים את חג המים, איחדו את שני החגים האלה, וזה חגים שיש להם תבנית, שהיא נשענת על מסכת, שהיא שאובה... מהחגים של המשנה, לקחו פסוקים מהמשנה ואיך חגיגו במשנה, אותו דבר, הטקס העומר, טקס העומר, קציר העומר שלנו, הוא כתוב לגמרי במשנה, כן. אבל הוא כתוב, וכתוב שהיו מחולות, ויצאו לשדה ברוב עם, ושרו ורקדו. אבל לא, אף אחד לא ידע מה היו המנגינות, ואיך נראו הריקודים. ואז ישב מתתיהו שלם והלחין לחנים, ולאה ברק של נכוריאוגרפית בנתה ריקודים, ונוצרו חגים שכשנית ילדה אמרו לנו, כשאת עושה את התנועה הזאת, והקהל רואה שאת כאילו נוגעת בשיבולים, את מלטף את האדמה, שאותה אדמה שלפני 2000 שנה לטפו אותה. זאת אומרת, יש פה יסודות של חזרה לארץ, והמשכיות, ו... כאילו אנחנו ממשיכים מסורת שהתחילה לפני 2000 שנה, ומסמלת עכשיו את החזרה לארץ, ואימא שלי רקדה, ואני רוקדת, והבת שלי רוקדת, ויש בזה המשכיות מקסימה.
יש בזה גם משהו קצת שבטי, כאילו, את מדברת על זה, ואני רואה, אני אומרת, אם מישהו נוחת מתנדבים, לא יודעת, מישהו נוחת כאן משוויץ, ובא לרמת יוחנן או לדליה, לטקס שבועות, אז יכול להסתכל על זה כמו על איזה טקס שאנחנו נוסעים לראות בדרום אמריקה.
נכון. אז באמת שאני...
וזה נכון לגבי כל חג, גם לגבי, לא רק בקיבוצים, את יודעת, בדברים האלה, לא, במסורות זה... האלה יש משהו שהוא מאוד, הקהילה מתכנסת וכן.
זה אפילו לא כמו תפילה בבית כנסת, שזה כאילו יהדות גנרית, אוקיי? היא דיברה אבל על ליטוף של השיבולים, זה משהו כזה קצת
כן, מאוד,
שעובר...
מאוד מחובר על האדמה.
תפילה בבית כנסת, למרות שהיא נעשית בקהל, היא ביני לבין אלוהים. החגים הקיבוציים הם ביני לבין הקהילה. וכל הקהילה ביחד נושאת את החג. אבל אני אענה לך רגע על השאלה שלך, ואני אגיד שכשאני נפגשת עם צעירים, אני שואלת אותם, לאיזה מרחק נסעתם בשביל לראות טקס? ואז הם מתחילים לספר לי, טסתי לפרו, נסעתי באוטובוס איזה 6-7-8 שעות, אחרי זה עליתי על איזה מסעית, ואז הגעתי לראות טקס... של המקומיים. אז אני אומרת להם, אתם יודעים שבמרחק שעה, שעה וחצי מתל אביב, יש בכל קיבוץ טקס מיוחד במינו, אז כולם מרימים גבה.
אפילו רבע שעה מתל אביב.
נכון, אפילו רבע שעה מתל אביב, והם כולם מרימים גבה. אמרת את שבועות בדליה, אני, יש בשבועות בעין השופט, את הטרקטורים הענקים שבנויים מחבילות קש.
גם בדליה, בטח.
והשמלות האלה.
בזורע יש עכשיו ריקוד טרקטורים, שאת לא מאמינה בשבועות. חבר'ה עולים על טרקטורים, ועושים ריקוד טרקטורים, באמת, חבל על הזמן, זה מדהים.
שאת לא מאמינה.
תקשיבי, זה היה שנה.
אתה רוקד, אתה בדבקה? אצלנו יש דבקה.
אני, כן, אני משתתף בחגים, אני בכלל הנחיתי את שבועות לפני שנתיים שלוש. אני גם בלהקת הדרדרים, שהיא מופיעה, אבל עכשיו הדיחו אותנו, אנחנו זייפנו יותר
מזה. אז
אתם רואים, אתם רואים שמתוך מה שאתם אומרים, לכל קיבוץ יש את הטקסים המיוחדים שלהם, וזה בדי-אן-איי הקיבוצי, וכולם יודעים מה הולך להיות כבר, כאילו מה יחזור על עצמו, שהוא המקודש של כל קיבוץ, ובעצם מה התחדש השנה שהוא מתאים להשנה.
ואני חושב שבשבועות, אפרופו, בכל הקיבוצים יש את הקטע הזה של הבאת התינוקות.
ברור.
שהוא כל כך כאילו מדהים, וזה, ויש את התאומים תמיד.
יש עכשיו את ריקוד המנשאים החדש.
יש עכשיו ריקוד המנשאים.
אנחנו נשוחח עליו, אנחנו... עם,
כן, אפשר להגיד.
הפתעה, הפתעה, עם האוכל.
לא, דניאל גל בהמשך.
אז אני יכולה להגיד שאם אני מדברת, מרצה למבוגרים, אז אני שואלת אותם, כשאני אומרת חגים קיבוציים, על מה אתם חושבים? ואז הם אומרים לי, פעם הייתי בחג בקיבוץ, וכולם חושבים שזה שייך לפעם. אבל בעצם הטקסים המיוחדים של כל קיבוץ, והחגים של לוח השנה, חוגגים אותם בכל קיבוץ, ובכל קיבוץ עם המסורות שלו.
אבל יש לי שאלה, פז. עד כמה אנחנו מדברים, זה באמת, כולנו גדלנו ככה, ועדיין, אני חושב שאחד הסיבות שאנחנו חזרנו לקיבוץ זה התרבות. כולל דרך אגב טקסטים, עיתון הקיבוץ, אנחנו הוצאנו כשאני הייתי צעיר, זה משפט שאני יכול להגיד, את יודעת, ביטאון של שירה ופרוזה, אני וחברים שלי, וזה הופץ בכל הקיבוץ, וסתם, המון, יש המון פעילות תרבותית, ויש מוזיאונים, ובאזור יש מוזיאון מאוד חשוב, מוזיאון וילפריד, והכל מסביב, באמת הוא זה, אבל עד כמה התרבות הזאת היא תחליף, זאת אומרת, היא באמת התוכן הקיבוצי. עד כמה היא נותנת את ממלאת את העגלה, זה העגלה המלאה שלנו, כאילו, ועד כמה היום זה עדיין תקף. כשבעצם הקיבוצים עברו באמת המון הפרטות, והקהילה היא לא מה שהייתה פעם, עד כמה זה עדיין תקף הדבר הזה?
אז תראה, השבעה באוקטובר, אני אומרת, האסון, הטבח הנורא הזה, הוא אתגר מאוד את קיבוצי הגבולות, גם מדרום וגם מצפון, איך הם ממשיכים לחגוג, איך מתתיהו שלה אמר, את המבצרים בזמן, שהם מגדלי אור לערכים שלנו, בתוך, אחרי התופת הזאת של השבעה באוקטובר, כשהקיבוצים, חלקם, נמצאים בנקודה אחת, אבל רובם יש להם גם פזורות והם מפוזרים, ואיך אתה חוגג את החגים, והם היו צריכים לזקק מה חשוב. אני אתן לך דוגמה ממפלסים שהם היו
גם ב... גם קיבוצי הצפון, המפונים.
נכון. שהם מפוזרים. אתן לך דוגמה ממפלסים שהם התארחו במלון בהרצליה, שהם היו צריכים לחגוג את שבועות בפארק בהרצליה. עיריית הרצליה העמידה לרשותם את הפארק, ואז הם אמרו, אבל אין טרקטורים. ומה עם הענפים, ואיך חוגגים. ואז אתה מתחיל לזקק מה הכי חשוב, מהו הכי מפלסים, מהו הכי שבועות, מהו הכי
אדמה, ומה אי אפשר לוותר גם בהרצליה.
בדיוק. מה אפשר לוותר, גם אנחנו חוגגים את זה בהרצליה. ובאותה תקופה כבר היו כ-100 אנשים שחזרו כבר לקיבוץ. אז התקשרה אלינו האחראית שלהם על ה... קהילה, והיא אמרה לנו, אולי אתם יכולים לתת הרצאה לאנשים במפלסים, אלה שכבר חזרו, שהם ירגישו שהם חוגגים שבועות, אבל אז תנו להם הרצאה על המקורות של החג, על השורשים, על ה...
וירדנו להם... כי הם לא הגיעו להרצליה?
רובם לא הגיעו, כי גם לא היה נוח כך להסתובב עם הרכבים, חלקם כן, אבל לא היה נוח לנסוע בכבישים עוד. אז ירדנו אליהם, ונתנו להם הרצאה של חזרה לשורשים, ומתוך זה גם התחלנו לדבר מה חשוב במפלסים. וזה המקסים, כי זו הייתה הזדמנות רגע לחזור לשורשים, ולראות את הביטוי שזה של היום. ומקסים. עכשיו, אפשר לתת המון דוגמאות השנה, הגדה שדיברנו עליה, ניר עוז, כמה חודשים אחרי הטבח הנורא הזה, אחרי אובדן ו...
שלא נגמר גם, כי יש חטופים, וזה לא מסתיים.
וקהילה אבלה, הם ישבו, והם השאירו בהגדה של ניר עוז את האבנים הגדולות, והם הוסיפו חלקים של איך קהילת ניר עוז, שמתחברים להתמודדות של קהילת ניר עוז בחודשים האחרונים שאחרי הטבח. אז זה פשוט נהדר, איך קהילה כל כך פגועה, יושבת ומחפשת את הטקסטים הרלוונטיים שלה לתקופה הזאת.
גם הצורך עכשיו, הרי גם ההנצחה עכשיו, עדיין אי אפשר להנציח שוב פעם, כי יש חטופים שכולנו מחכים להם, ואי אפשר להפסיק לדבר על זה, אבל גם הצורך עכשיו לצקת תוכן בהנצחה, איך עכשיו משמרים את הזיכרון? זה הכל תרבות. הרי זה שאלות נורא נורא גדולות, שאלות ההנצחה ושאלות הזיכרון, שמחשב על הפרק בימים אלה, ואני לא יודע איך זה יקרה, אבל אני מניח שזה כבר קורה. כשיש יום הזיכרון עכשיו, אז זה באמת הכל שונה.
יש את הטקסט שחובר במכון שיטים. נכון.
ושבעה באוקטובר, זה יום חדש, שצריך לתקת בו תוכן תרבותי של אבל, אמנם, אבל תרבותי.
הטקסט הזה של מכון שיטים, מתי הוא חובר? זה בדיוק מענה על מה שאתה מדבר, נכון? נכון. יש לך אותו?
תראו, התנועה, יחד באמת עם מכון שיטים, הבינו בשלב מאוד מוקדם, שהיום הזה, יום השנה של השבעה באוקטובר, הוא יהיה יום מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב. איך אתה מזכיר 100 הרוגים ונותן לכל אחד, 100 נרצחים, ונותן לכל אחד ואחד את המקום שלו? ובאמת, הם כינסו את רכזי התרבות.
100 זה בקיבוץ אחד.
כן, כן, בקיבוץ אחד. תודה על התיקון. כן. בערי או כפר עזה, שזה
כפר עזה
קרוב, כן. אז הם באמת קראו לכל רכזי התרבות, ליום של חשיבה, איך יוצרים הנצחה, שמצד אחד תבטא את הקהילה, מצד שני תיתן לכל אחד מקום. ובאמת, היה צריך ליצור טקסטים שמותאמים לגודל הטרגדיה. באמת, במכון שיטים, שזה שוב, אני אומרת, זרוע של פיתוח תרבות של התנועה הקיבוצית, לקחו את, שוב, את היסודות של האזכור, ואת הגרעין של האזכור.
אוקיי, אבל זה היה ב-30, עליו. זה היה עוד לפני השנה לשבעה באוקטובר.
ליום השנה הם עשו באמת שינוי, הם השחיזו את זה, אבל הם גם עזרו לבנות טקס. טקס שיתאים לטקס זיכרון, שיתאים לשבעה באוקטובר. עכשיו, אם אתה מדבר על הנצחה, אז אתם אמרתם מאוד יפה שבשבועות מביאים את הביקורים של התינוקות ומזכירים אותם. אז הקיבוץ בחגים שלו הוא כולל את כל אירועי החיים מלידה עד המוות, וכולל הוצאת חוברות זיכרון לכל מי שנפטר, או מה שאנחנו הכנסנו היום, גם בשיתוף התנועה הקיבוצית, אנחנו עשינו קורס מתעדי סיפורים בקהילה, כדי לתעד את הסיפורים של ה... ותיקים בקיבוץ, בעודם בחייהם, ולא רק אחרי שהם נפטרו, אבל הייתה תרבות שלמה של טבעת חוברות זיכרון, כשכל אחד בקהילה יש לו משמעות בקהילה עצמה, בסיפור הקהילתי של כולנו. וראינו את זה איך בתערוכה של כפר עזה, איך הם הוציאו חוברת זיכרון לכל אחד ואחד מהנרצחים, ולא רק הם, גם בערי הוציאו חוברות זיכרון לכל אחד ואחד מהנרצחים, זאת אומרת, יש משהו של הסיפור כולו מלידה עד מוות כחלק מהסיפור הקהילתי.
אבל זה גם מוצמד לתרבות. זה גם כאילו לא מובן מאליו.
מה זאת אומרת?
שההנצחה, כאילו מדברת על תקסים מלידה ועד מוות, שאלטרנטיביים או של התנועה, וגם על החגים ועל המועדים. כלומר, אני חושבת שאתה...
כן, הנצחה זה חלק מתרבות, ברור. יום הזיכרון הוא גם, ויום השואה, איך שמציינים. אצלנו יש גם מסורות של מאוד מאוד ארוכות שנים שנוצרו באזוריה. נגיד הילדים, יש להם טקס שנקרא טקס רני, שזה על שמו של אחד מבני הקיבוץ שנפל, רני מרקס. והמשפחה שלו באה ביום הזיכרון בבוקר, והילדים שרים ומזכירים אותו, ואחיו מנגן תמיד, וזה תקסים מאוד ייחודיים לקיבוצים. זאת אומרת, במדע הקיבוצים גם איבדו הרבה חיילים במלחמות ישראל, ועכשיו בכלל אין מה לדבר, מה שקורה
בדרום. אני מצאתי את הנזכור את חללי השבת השחורה.
את רוצה להקריא שני משפטים?
אתה מכיר את הטקסט הזה?
תקריא.
יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, קורבנות טבח השבת השחורה תשפד. נזכור את הנרצחות והנרצחים בבית, בשדה ובדרך, בשטחי הנגב המערבי, שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר רחמים. נפנה לטקסט הזה, כאילו אפשר למצוא אותו בגוגל.
אפשר למצוא אותו בהקלטת הכנס שהיה לפני שבועיים בקיבוץ יפעת, במוזיאון יפעת, בשיתוף יד הבנקין ויד יערי.
שסיפרו על התהליך של הכתיבה של הטקסט הזה?
סיפרו על התהליך של הכתיבה, וגם הוא קורא אותה, יש הקראה של זה. דרך אגב, את הטקסט הזה יקריאו בטקס של המשפחות השקולות ביום השנה.
הטקס שיונתן שימריז ועמרי שיפרונים.
כן, מי יקריא את זה?
כן, יקריאו את זה שם בטקס.
כן. זה טקסט חזק. אבל יש לי גם שאלה...
שנייה, אני רק אגיד שאנחנו מדברים מלידה עד... עד המוות, אז יש לנו את הבר מצווה הקיבוצית, שזה עושים בר מצווה לכולם ביחד, שזה גם החגיגה של כיתה זין, וההצגה או הסרט, או המחזה שעושים.
דרך אגב, יש בדברים האלה גם שוני בין, אמנם היה את האיחוד בין התנועות, אבל אני חושב שגם היה, נכון, אולי תגידי מילה על זה, לא מעט שוני בין התנועות הקיבוציות, לאורך השנים, למשל בר מצווה, בין השומר הצעיר לבין ה... בין השמוץ לבין התקם, נכון?
כן, אבל בדוקטורט שלי אני מראה שהתבניות הן אותן תבניות.
תגידי, לא, נניח בתקם גם הלכו, עלו לתורה, לא בחלק מהילדים לפחות.
מי שעלה לתורה, אבל זה היה באופן פרטי.
פרטי, כן.
זאת אומרת, גם יש בתי כנסת.
בתקם.
כן, בחלק מהמקומות, כן.
כן.
לא, כי אצלנו, נגיד, אני בבר מצווה, אני ויש לי אח תאום ועוד חבר שלנו, האבות שלנו לקחו אותנו לטוס במטוס בשמי הארץ, זה היה כאילו הבר מצווה.
לא עלית לתורה?
לא עליתי לתורה. אצלנו בכיתה, בקבוצה או בכיתה, איך שסיוון קלינגבל תרצה, היו שני ילדים שעלו לתורה, ליאוז וגיל, כל השאר לא.
אח שלי גם עלה, בכותל, לא סתם.
הילדים שלי גם.
זה הרבה פעמים הרקע... הילדים שלי יעלו לתורה, הבנים שלי.
זאת גם הייתה השאלה הבאה שלי. אולי בעצם זה שהתרבות היא כל כך חזקה, זה גם מה שקצת מפריד את הקיבוצים מהחברה הישראלית כולה. כאילו, אולי דווקא היהדות המסורתית היא הדבר שמאחד אותנו כעם, וזה שהיא יוצרה איזו תת-תרבות, זה מפריד? אני לא יודעת.
שאלה טובה.
תראי,
האלטרנטיבה הזו של... שהיא הייתה מאוד, כן, לפעמים מאוד, גם הקיבוצים תמיד, שבועות נגיד, תמיד הגיעו אנשים מבחוץ, קרובי כן, משפחה, נכון. וגם ליריד הזה ביום עצמאות שעצמנו תמיד, אבל בסוף זה נשאר בתוך הקהילות.
תראו, זה לוקח אותנו אל מה תפקיד התרבות. התפקיד התרבות הוא ליצור ויגעת על בנך, זאת אומרת, מסורת שעוברת מאב לבן, היא ליצור תחושת שייכות. בקיבוצים לקחנו את זה ליצירת תחושה של מקומיות. זה אצלנו.
כן, המון גאווה מקומית.
המון גאווה, סוג של תעודת זהות. אריה בן גוריון קרא לזה סוג של אלבום תמונות ביוגרפי קהילתי.
זה הפייסבוק של הקיבוץ, הדף שאנחנו מראים לכולם כמה זה.
נכון, נכון. וזה דרך להעביר את הערכים, והערכים שלנו, של התנועה הקיבוצית, היו להוסיף את כל הערכים של קשר לאדמה, לחקלאות, לטבע, למשימה. אתה אומר הפרטיזנים, לנו הייתה משימה, הייתה לנו משימה של התיישבות, היינו צריכים להעביר את הקוד התרבותי הזה. אז התרבות היא דרך להעביר קוד תרבותי. ואנחנו הוספנו את הקודים התרבותיים שלנו.
אגב, אני כל מה אני חושב על זה שהיה חג אחד, לפחות אצלנו, ואני מכיר בהרבה קיבוצים אחרים, שהוא היה אחר. הוא היה חג דווקא של התפרקות אולי מערכים, איזשהו גושפן כזה גם, דרך אגב, גם במסורת היהודית זה ככה, נדבר על פורים כמובן, שעד לא ידע מה שנקרא, תשתה עד כמה שאתה יכול... תשתולל, תמיד קרו דברים מאוד מעניינים בפורים, גם
נכון,
ברמה של...
נכון, באדמה משוגעת, יש סצנה כזאת שבאמת...
גם ברמה של
סטקס
וזה, וגם תמיד היה תפקיד אצלנו, זאת אומרת, האולפניסטים והמתנדבים והמתנדבות תמיד היו חלק מאוד גדול מפורים, גם מחגים אחרים.
והילדים אבל... שמציצים מהחלונות,
ושאתה כבר ממש... והיה תמיד חג כזה,
כן.
גם פה הלכנו אולי עם המסורת של עד לא ידע, ונכון, היה שם משהו...
בכל החגים שלנו יש את המבנים והשורשים היהודיים. בניגוד למה שאנשים חושבים, הציונות היא לא זרקה, היא חשבה שהיא זורקת את היהדות הגלותית. היא חשבה, אבל המבנים היהודיים והטקסטים היהודיים ישבו אצלם כל כך חזק אצל אלה שהגיעו, ובטח אצל אלה שפיתחו את התרבות היהודית, יהודה שרת, הרי בן גוריון, מתתיהו שלם וכולי. התרבות היהודית ישבה אצלם חזק, הם הכירו את הטקסטים, הם לא יכלו לברוח מזה, הם גם לא יכלו לברוח מהמבנים. אז...
לא, ואני דווקא דיברתי על משהו אחר בפורים. תקני אותי מטוען, נכון? היה בפורים מין דבר כזה תמיד בקיבוץ, של מין פורקן עול כזה.
ברור.
וגם זה היה תמיד הזדמנות לעשות את המערכונים האלה שכאילו עוקצים אחד את השני, פתאום כל הדברים...
שומריה זה היה נורא חזק, אגב.
גם בבית הספר,
אפרים,
נכון.
פחות.
בשומריה זה היה ממש דרמות, היה, את יודעת...
בצדק.
אנחנו מדברים גם על הבית ספר, על התיכון, על הפנימיה. אבל כן, אני אומר, גם בקיבוץ...
זה
השומר
הצעיר.
גם בקיבוץ זה היה מין הזדמנות כזאת, כל הדברים שנאמרו מאחרי הגב כל השנה, פתאום הלכו לקדמת הבמה. יורדים על ההוא, יורדים על המזכיר, יורדים על הזה, וכאילו הכל קצת בוטה. נכון, היה משהו כזה, זה היה מנחה כזה שנוצא, לפחות אצלנו.
עדיין, עדיין, החג הוא חג מאוד קהילתי. קבוצות עולות ועושות מערכונים.
כאילו, ויש מנחים.
כן. המערכונים האלה הם טקסטים שזר לא יבין אותם.
נכון.
עדיין, יש בזה משהו שהוא נורא, הוא מאוד קוד פנימי, הוא מחזק את מי.
אבל אולי אז עכשיו, זה התרבות צריכה לשמש אותנו לחיבור, כי... גובשו כאן טקסטים שבאמת מדברים על ערכים גם יהודיים וגם ארץ ישראל הם התיישבותיים. אולי בעצם, באמצעות הטקסים
לא
האלה...
לא רק ארץ ישראל, מדינת ישראל ציוניים.
מדינת ישראל ציוניים מאוד, נכון. אולי זה הדרך עכשיו דווקא לפתוח את המעגל, לרווח אותו.
קודם כל...
דרך התרבות הקיבוצית.
כן, אני אגיד רגע משהו על התרבות הציונית בכלל. בארץ, וגם בעיקר התרבות הקיבוצית, בגולה החגים היו סגורים בתוך בית כנסת, כי אי אפשר לעשות חגים במרחב הפתוח. ועם החזרה לארץ, החגים הפכו להיות חגים במרחב הפתוח. בשדה, בבריכה, בדשא הגדול, במרחב הפתוח. ועצם זה שזה במרחב הפתוח, זה מאפשר לאנשים מבחוץ להגיע. ואנשים נוהרים, היו נהרו לחגים בקיבוץ, ואם אני חוזרת לחג האורות באזוריה, נהרו לזה מכל הארץ, לחג של ה...
נכון, זה בעצם צריך להגיד, קוראים לזה אורות בוודי, יש מין נחל אכזב כזה שזורם באזוריה.
בחודש הבא, בקיבוץ אזוריה.
לא, ועשו נכון. לפני, זה דווקא מסורת חדשה יחסית, לפני, אני לא יודע, עשור בערך, מישהי בשם זיו הקון, שכנה שלי, אני חושב, יזמה את זה, והתחילו לעשות כל משפחה או כל מי שרצה בחורף, באיזשהו בינואר, פברואר, להביא איזשהו מיצג של תאורה של אורות, ועשו דברים מטורפים, זה הפך לממש דבר נורא נורא יפה לאורך הנחל,
וכאילו... נחל, נחל השופט.
כן, ובשנה הראשונה, מדהים. בחלק שבתוך הקיבוץ, כאילו, ושהוא, שהוא אכזב בקיץ, והוא זורם קצת בחורף. והתחילו להגיע אנשים מבחוץ, בהתחלה זה היה מאוד כזה קטן.
פתחתם את השער הצהוב.
לגמרי, ואחרי כמה שנים, אבל זה נהיה, אני חושב שבשנה האחרונה שזה קרה, אי אפשר היה ללכת ברוב שהגיעו אנשים.
נכון.
זה נהיה אטרקציה כזאת משוגעת.
אז זה סוג החגים שהאנשים מבחוץ אורחים. אחרי השבעה באוקטובר, נוצרו טקסים משותפים, שזה מאוד מאוד יפה. למשל, אני יודעת שקיבוץ ברעם, גם את יום הזיכרון, לחללי מערכות ישראל, וגם את יום השנה לטבח.
שהוא מפונה, קיבוץ ברעם.
קיבוץ ברעם שמפונה למלון קיסר בטבריה, ומפוזר בתפוצות. החברים מפוזרים בהרבה מקומות. עשה את הטקסים האלה יחד עם האוכלוסייה המפונה של קריית שמונה. או אנחנו מכירים את הטקס של נראוז בקרמי גת.
נכון.
שהוא טקס משותף גם לנראוז, גם לתושבי קריית גת, ואנחנו יודעים שבאים לשם מאזור גוש עציון, באים לשם, והטקס עדיין הוא ברוח של נראוז, ברוח הקהילתית הקיבוצית, יש שם תמיד סיפור של מישהו מנראוז, תמיד דוברים מנראוז, וכמה דוברים חיצוניים, יש שירת רבים, קוראים כל שבוע, קוראים את השמות של כולם, ואחרי כל שם צועקים, עכשיו. יש את העמידת דומיה לפי השניות של המספר ימים שעברו, והטקס, יש סרטונים שהם של אנשים מקהילת נראוז, יש משהו מאוד מאוד קהילתי בתוך הטקס הזה, ועדיין הוא טקס ששותפים בו, זה לא אורחים, זה שותפים בטקס גם אנשים מהסביבה. וזה מקסים, מקסים, שירבו, שכן ירבו וכן יתווספו. זה באמת נורא מאוד מאוד חשוב.
גם ההצגות, משהו, אני לא יודע אם מי שמאזין לנו והוא קיבוצניק בטוח מכיר את זה, אבל היה, ועדיין יש מסורת של הצגות, של הרמה של הפקות של הצגות, שחצי...
אלתי, סיפרתי לך מה אצלנו בשבת,
כן,
אני חייבת
לא,
להשמיע
לך שיר. אני אומר, גם בזורי החצי קיבוץ היה מתגייס, או רבע קיבוץ, בא לחזרות כל ערב, במשך חודשים, והופכים להצגות, ואידית פוידליך הייתה תופרת את, את הזיכרונה לברכה, הייתה תופרת את התלבושות, וזה הגיע לרמה הפקות של הבימה, ממש, כאילו, אני מגזים כמובן, אבל הפקות מקסימות
לא,
של,
חזקות,
של הצגות, אני זוכר בתור ילד סינדרלה, ובגדי המלך החדשים, אחר
כן,
כך,
לנו את מלא הקרחות, שאני הקרחות באמת,
של,
זה עד היום אני,
פיים סידון.
אני זוכרת. כן. 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 הנה, לי, אני מצאתי, סיפרתי לך, אותי בתשע, בחנוכה, מקריאה טקסט, מאוד 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 חזק, אני אמצא לכם אותו תכף, ואז זה בעצם, אני מבינה, זה טקסט שמדבר על שלום ונגד כיבוש. איך זה נקרא? רגע.
את ברדיו, ראות.
אני בפודקאסט, מותר ב...
כן, הדיבור, בוא נגיד, הדיבור על שלום והכמיהה לשלום, היא הופיעה הרבה בחגים בקיבוצים, וגם ביום עצמאות תמיד. אגב, אני כתבתי לאחרונה, בשנים האחרונות, די הרבה טקסטים ליום עצמאות, ליום הזיכרון, בזורע, ו...
כן, שאתה תמיד... כתבת בעצמך?
אני כתבתי, כן, ביקשו ממני לכתוב, וכתבתי, זה תמיד נורא מאתגר, אבל מעניין לעשות את זה, ו...
טוב, אני
כתוב,
לא
מבטא. כתוב, ראות, אני רק מדווח, מחפש את משהו רוצה... שיקרה בגיל תשע.
אבל אני יכולה לתת לכם בינתיים היה... דוגמאות, עוד דוגמאות, כן. של ב... שאיך... התרבות הקיבוצית, באה לידי ביטוי אחרי השבעה באוקטובר, כשקהילות לא היו במקום שבו הן רגילות להיות, והם היו צריכים לחגוג את החגים באופן שונה, אבל עדיין שישאר שם ייחודיות והמקומיות שלנו והשפה שלנו. אז אנחנו יודעים למשל מניר יצחק, שהיו בעילות, שיש להם מסורת מאוד, מאוד מיוחדת אפרופו של פורים, והיה להם מאוד חשוב לחגוג את פורים כמו שהם חוגגים, זה אצלם הפקת ענק, שמי שמוביל את זה זה הצעירים, הנאורים והצעירים, והם החליטו שהם יחגגו את זה באילות, וכל ניר יצחק מכל הפזורה התקבצה, וכל האזור בא לצפות בזה ולראות את זה, שזה היה באמת הפקה מאוד מאוד גדולה, ו...
סיפרת על ברעם, סיפורים נחמדים שהם...
ברעם...
מלבד הטקס יום זיכרון, כן.
ברעם, הם בעצם, כל חג הם מחפשים איפה הם יחגגו אותו. כי קבוצה נמצאת, בעיקר הוותיקים, נמצאים במלון קיסר, ושאר הקיבוץ בפזורות. הם צריכים למצוא מקום שבו הם מתחתים. אז כל חג הם מחפשים איפה לחגוג. אז את חנוכה, למשל, הם חגגו בבית זרע. ואז עלתה השאלה, האם הם חוגגים כאורחים או כמשתתפים? והוחלט שהם יהיו משתתפים, והייתה, הם חגגו יחד עם קהילת בית זרע, היו מנחים אחד מבית זרע ואחד מברעם, וכל אחד הכניס את המסורות שלו. אז ברעם יש להם מסורת של רונדו נרות, שכל הקהל, כולם ביחד, בעצם מחזיקים נרות ומחשיכים את, ה... את החלל בחנוכה.
אז עכשיו יש להם עוד פעם, עוד מעט עוד פעם.
כן, מחשיכים את החלל, וכל הקהל רוקד ריקוד נרות, שזה מקסים, וזה עכשיו נכנס לקהילת בית זרע. אז...
גם נחלות ומשמר עמק עשו...
כן, נכון.
גם נחלות ומשמר עמק עשו המון פעילויות תרבותיות משותפות מאז שבעה באוקטובר.
היה שם גם איזו התלבטות על, ה... על חג הקיבוץ של משמר העמק, נכון?
נכון.
איך מצרפים את קהילת נחל עוז.
נכון, אז זה דוגמה של קהילה קולטת, קיבוץ, שאפרופו הקיבוצים זה קהילה של קהילות,
כן.
להרבה קיבוצים יש את הקיבוץ הקולט שלהם. נגיד מהדוגמות שנתנו שקיבוצים גם נקלטו ערים וקיבלו קבלת פנים מאוד יפה, אבל לנו יש את המסורת של קיבוצים שקולטים קיבוצים, ובאמת נחל עוז שנקלטו במשמר העמק, וכשהגיע חג המשק של משמר העמק, עלתה השאלה, איך מערבים את נחל עוז? כי חג המשק זה של משמר העמק. נשתף אותם, לא נשתף אותם, ופה אחד הוחלט שמי הוא חלק מחג המשק, והם הכניסו בחג המשק של משמר העמק גם את המסורות של חג המשק של נחל עוז.
למרות שזה לא חג המשק של נחל עוז.
בדיוק, והם אפילו אפשרו לנחל עוז לעשות מערכונים שיורדים וצוחקים גם על מה שהם פגשו במשמר העמק. זאת אומרת, הכניסו שם גם הומור. ערב שהסתיים בשירת רבים, בהתרגשות מאוד מאוד גדולה ובתחושה של קהילה אחת גדולה, למרות שזה בעצם היו שתי קהילות. אין ספור דוגמאות מהשנה הזאת.
כי זה באמת הדרך של התרבות לגשר, לפצות ולתת נחמה או...
נחמה ותחושת שייכות.
כן.
דרך אגב, אנחנו רואים בקיבוצים שהם נגיד, אני בטוח שכן, אבל קיבוצים שההפרטה בהם יותר חזקה, ושהקיבוצים יותר הולכים כל אחד איש-איש לביתו, ירידה בתרבות המשותפת, או שאנחנו לא בהכרח רואים את זה? כי זה אחד החששות, בכל פעם שקיבוץ עובר תהליכי הפרטה, זה אחד החששות שתהיה ירידה בתרבות, כי כולם נורא חשוב להם התרבות, ואתה רואה פתאום פחות אנשים באים לסוכות ולפסח, ואין פתאום מספיק תרבות קהילתית, אז זה דברים שבאמת רואים אותם, או שאנחנו רואים גם שמסתדרים עם זה?
אנחנו רואים בהתחלה ירידה. אבל אחר כך אנחנו מתחילים לראות התאוששות, דרך אגב, בכל התחומים, וגם בתחום התרבות. בהתחלה לא יודעים כל כך איך להסתדר עם זה, אבל לאט לאט, וזה מאוד מעניין, כי חוזרים למסורות, ומביאים מסורות חדשות. אז כמו שאמרת, שאצלכם התחיל באזוריה לפני 10 שנים, מסורת חדשה, אנחנו רואים התפתחות של מסורות חדשות. המאפיינים של המסורות האלה, שזה תמיד שומר על פן קהילתי, תמיד יש תרומה של חלקים נכבדים באוכלוסייה להצלחת החג.
זאת אומרת
החג.
שהקיבוצים שאולי לא שומרים על הרבה על דברים שהיו פעם, נגיד אין לנו כבר, לא כולם מרוויחים אותו דבר, גם קיבוצים, אבל אם כן שומרים על הדברים האלה, הקהילתיים האלה של התרבות, זאת אומרת, זה דבר שעדיין נשמר, את אומרת.
שעדיין אפשר יהיה להגיד, אצלנו ב... ועדיין יש לנו מקומיות, ועדיין יש לנו ייחודיות.
למרות שהרבה פעמים זה דורש המון התגייסות על זמן פנוי, הרי כל התרבות מושתתת על זה שאנשים מתנדבים, ולא משלמים להם.
הרבה שעות התנדבות. אני נגיד סופחתי בשנתיים האחרונות לצוות יום השואה, עם לירון זכאי, הנהדרת, וזה, כן, זה הרבה עבודה.
זה רידש.
כן, זה נקודות בזמן שבהם יוצרים התעלות. והתרוממות רוח, תלוי בסוג הטקס והחג, אבל גם יש תרוממות רוח, גם יש התעלות, גם יש שמחה, יש חיבור למשהו שהוא מעבר ליומיום, הוא לא נותנים לאירוע, למבצר בזמן הזה, משהו שהוא מעבר ליום החולין. וזה נשמע טפה של חברה, של קהילה.
זה גם מאוד משפיע על הפרטים, על האדם. למה התעקשתי למצוא את הטקסט של חנוכה? כי אני חושבת שזה שחונכנו על הטקסטים האלה ועל הערכים האלה, השפיע עלינו, על איך שאנחנו רואים את העולם, ועל איך שאנחנו מגיעים, באים במגע עם העולם החיצוני.
ברור.
אז הטקסט שקראתי בגיל של הבן שלי, יותר קצירה, זה המכבים מאת מרדכי אמיתי, ותקשיב את המילים ותבין, בכלל לא היו גיבורים, בכלל לא רצו מלחמות, הם פשוט היו עיקרים שחורשים וזורעים אדמות. עכשיו אני אדלג לבית האחרון, כי גיבור לא כובש אדמות, גיבור הוא רק מי שנלחם, שכבר לא יהיו מלחמות, ושלום שיהיה לעולם. אז אני יודעת שאנחנו חיים עכשיו בתקופה שמה שמפמפמים לנו זה שאנחנו רק נלחם, אז אין ספק, אנחנו צריכים להיות חזקים, אבל כשלנגד עיניך, בתרבות שלך, גם מחדירים לך ערכים של הידברות ורדיפת שלום, זה משפיע על הבן אדם שאתה.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
אין הפרדה בין ערכים לתרבות, זה חלק, תרבות זה הכל בעיניי, זאת אומרת, זה גם מה שאתה, השיטה שבה למדנו בבית ספר לפי נושאים, זה גם עניין תרבותי, והאופן שבו הולכים לחדר אוכל זה גם תרבות, וכאילו כל הקהילת, כל המבנה ציבור זה תרבות, והאולם, וחדר אוכל, ולשבת במועדון לחבר אחר כך, וכל הדברים האלו זה תרבות. ווואו, טקסט יפה, שלחי לי אותו.
מאוד, אני אשלח לך.
כי הוא מבטא גם את זה שבאמת הציונות, ותחתיה גם התנועה הקיבוצית, או תנועות ההתיישבות, כן? אנחנו הוצאנו מהחיים שלנו את המצוות הדתיות. אבל הוספנו לעצמנו הרבה מצוות יהודיות. והמצוות היהודיות שלנו, הן היו קשורות לאיבוד האדמה, ביטחון המזון, לדאוג שהקשר לאדמה, לחקלאות, וגם בין אדם לחברו. הקהילה היא מאוד מאוד חזקה, והמבנה שלנו, שהוא קואופרציה שלכל אחד יש חלק שווה בנכסים, ואצבע שווה, אפרופו דמוקרטיה, יצרנו
אחת תרבות... אחת היצירות התרבותיות הכי מדהימות של הקיבוצים, זה שיחת קיבוץ.
נכון, שיחת קיבוץ, נכון.
כן, זה יצירה תרבותית.
אז התנערנו ממצוות הדתיות, אבל לקחנו על עצמנו עול מצוות חברתיות, של ערבות הדדית, של שיתופיות.
ותגידי, היום יש בהרבה קיבוצים, כן חזרה ליותר, יש יותר אנשים שהם דתיים, או שהם... מסורתיים יותר מאשר בעבר. נגיד, קיבוץ הזורע, זה הקיבוץ שהקימו אותו יקים, שהגיעו מגרמניה, והתנערו לחלוטין מהיהדות, מהדתיות, לא מהיהדות. המסורת הייתה, שוב פעם, המון דברים שהיו מסורת יהודית, אבל מהדתיות, התנערות מוחלטת, היה אסור חס ושלום להגיד את המילה, את הביטוי בית כנסת בקיבוץ. היום זה כבר... זה משתנה, נכון? זאת אומרת, זה גם יש יותר חזרה של האלמנטים האלה לקיבוצים.
תראה, בכל הארץ, קודם כל בכל הארץ, הציונות הייתה צריכה לעשות קפיצה מאוד גדולה, כדי לעשות את הדבר הענק הזה, שנקרא חזרה לארץ והקמת מדינה פה. אבל כמו כל מטוטלת, שנעה ממקום, מצד אחד לצד שני, בכל המדינה, תראה את התרבות היום של השירה, כמה אנחנו שרים שירי תפילה בעצם, שירים מהמקסימים, מקסימים, שנכנסו מאוד חזק לזמר הישראלי. אז התנועה הקיבוצית תמיד הייתה בבואה של החברה הכללית, ואנחנו תמיד בתוך זה, למרות שנוטים לבדל אותנו, אנחנו מאוד בתוך מה שקורה בסביבה.
אגב, היה גם דיפוזיה בין הקיבוצים לבין החברה הישראלית, כי המון קיבוצניקים, יצאו מהקיבוץ, או גם נשארו ותרמו לחברה, אנחנו מדברים, את יודעת, יש כאילו להקות, הגבעתרון, כן? נומי שמר, חמי רודנר שהיה פה לפני כמה זמן, אנשי תרבות...
דוד זהבי,
ברור, כן. אנשים, כאילו, הקיבוצים בעצם הנחילו לתרבות הישראלית הכללית, המון המון יצירות, שירים, הצגות, כאילו, ויצירות תרבותיות.
תרבות ריקודי העם.
תרבות ריקודי העם, צמחה ברוסיה.
פסטיבל המחולות בדליה.
ב-47.
וכרמיאל לוקחים אתכם, לא?
לא, זה עבר מדליה לכרמיאל.
אוקיי, לא ידעתי.
כן, נו, באמת.
באמת, זה עבר מדליה לכרמיאל?
ברור, מה, יש תמונות ביוטיוב, סרטים ביוטיוב. הכנס מחולות הראשון היה לפני קום המדינה. ב-47 היה הראשון?
כן.
ב-47 ואז 49, והגיעו באלפים לדליה.
נכון.
אגב, אחת הפרשות הגדולות של נסיעה בשבת הייתה בכנס המחולות בדליה, שבן גוריון היה לו הרב הראשי, בא אליו בטענות על זה שעשו הסעות בשבת לכנס המחולות בדליה. וככה נוצר הסטטוס קוו של התחבורה הציבורית בשבת.
אבל תגידי, כמה התרבות הזאת שצמחה בקיבוצים היום היא רלוונטית למדינה בכלל? זאת אומרת, כמה דברים באמת... עברו לתרבות הכללית הישראלית.
שרה לשירה.
קודם כל, כמו שמנית, אין ספור שירים, גם השירים...
ויוצרים, בואו.
אין ספור שירים ויוצרים וריקודי עם שצמחו בקיבוצים. אבל צריך להבין שהקיבוצים כבר כמה עשרות שנים בתהליכים של סוג של הדרה ודחיקת הערכים שלהם, מהקונצנזוס ומהמרכז הציבורי, וגם שהחגים שלנו הם תמיד בקונטקסט קהילתי, והם תמיד קשורים גם להווי החיים שלנו. אז שוב, אם עושים תקסים, אז בשמחה אפשר לעשות תקסים משותפים, כמו שהדוגמאות האלה שנתנו.
כן.
את החגים החקלאים יותר קשה להעביר לציבור רחב, אם כי בתחילת הציונות, בתל אביב, חגגו ט"ו בשבט ושבועות, הביאו ביקורים, וחגגו גם בערים הגדולות, במושבות.
כן, נכון. שזה חג הפועלים, שאני חושב שהיה יום שבתון.
נכון.
וכשגרתי בתל אביב בגלגול הקודם, אני זוכר את עצמי יושב שם על המרפסת, גרתי ברוטשילד 136, רוטשילד, לא משנה.
ליד הבימה.
וישבתי שם על המרפסת שלי, תמיד שהייתי יושב, וככה זה מעל, מעל, מעל רוטשילד, ופתאום אני רואה, אני שומע את זה, ואני רואה מלא מלא אנשים צועדים, כבר שכחתי, ופתאום אני קולט שזה 1 במאי, ואני רואה את אוגוסט וקסנר, וחבר'ה מהזורי הבני 85 או 80, צועדים ברוטשילד, ב-1 במאי עם דגלים, אנשים שנשארו, כאילו, עד סוף ימיהם סוציאליסטים. זה דבר שגם היה מאוד מאוד, זה גם היה קשר בין תל אביב לקיבוצים, זאת אומרת, התנועה הזאת של ה... זה אותם אנשים בסך הכל, פחות או יותר, ש...
נכון, אני יכולה להגיד לך שגם כמו שהזכרנו את ההזכור של, שמכון שיטים הוציאו, שהגיע לבמה המרכזית של טקס המשפחות השקולות, ואני יודעת שהשתמשו בטקסט הזה בעוד מקומות, אני יודעת שהיו משפחות השנה שקראו את ההגדה של ניר עוז בליל הסדר.
נמכר גם פסטימצקי איזה אגדה של, נכון?
כן, כן.
של ניר עוז או של קיבוץ אחר?
אני לא זוכרת.
אני חושבת ששל ניר עוז, כן.
ואותו דבר, אני יודעת שהמכון להווי ומועד, ברמת יוחנן הוציא טקסט של הדלקת נרות לשנה המיוחדת הזאת, של חנוכה. לכל יום היה ברכה להדלקת הנר, שמתייחסת לשנה הזאת, ואני יודעת שזה גם עבר בתפוצה מאוד מאוד גדולה, ואנשים ימצאו את הדלקת הנרות הזאת. זאת אומרת, גם היום יש ייצור של טקסטים, אנחנו רואים את הטקסטים שנוצרים בקיבוצים בשנה הזאת, את ה... שחדרו ומקריאים אותם, קוראים אותם בכל מיני מקומות. זה לא... היום זה כבר לא נשאר באיזה נישה סגורה, הטקסטים האלה מקבלים את החיים של עצמם בהרבה מאוד מקומות, וגם היום יש יצירה מאוד מאוד חשובה. אני יכולה להגיד לכם שבחג שלנו, בחג האסיף, שהשנה לא יכולנו לחגוג אותו כי אפשר היה להתקהל בגלל שאנחנו היינו באזור של טילים, אז יש לנו תפילה שאנחנו קוראים כל שנה, תפילה לגשם, שהיא לקוחה מסידור התפילה, שנקראת אושנה, ובשנה רגילה זה אושנה מכל המזיקים של החקלאות, מכל המזיקים של האדמה, והשנה המכון להווי ומועד ייצר טקסט חדש, כל הטקסט בנוי לפי א' ב', כל שורה מתחילה באלף בית, לפעמים פעמיים אותה אות, ואני רק אקריא חלק מזה, את ההתאמה של התפילה הזאת לשנה הזאת, הושענה, ארץ מאבל, אדם מאימה, בית מבלהה, גויים מגזענות, דמוקרטיה מדיכוי, דיבור מדופי, התיישבות מהפקרה, הורים מדאגה, ויכוח מבוטות, זיכרון מזוועה, חטופים מחמאס, חבלי ארץ מחורבן, טף מטלטלה, ילדות מיגון, כלכלה מקריסה, לוחמים מפגע, וככה זה ממשיך עד טף, בשפה מאוד
שמי
חזקה.
שמי כתב את זה?
המכון להווי ומועד, זה נורית פיינשטיין ורעות רון, וטקסט חזק,
מאוד.
שכל שורה בו, זה החיים שלנו בשנה האחרונה.
כן.
אז יש חידוש של טקסטים עדיין קשורים למקורות, אבל גם מקבלים את הפרשנות החדשה, כי התרבות הקיבוצית, היא לא עזבה את החיים היהודיים, היא עשתה שינוי והתאמות בתוך החיים היהודיים, היא לא עזבה את היהדות. היא פשוט נתנה לה פרשנות, שהיא פרשנות רלוונטית ואותנטית
ציונית,
לחיים החדשים, בחלוציות הציונית.
אגב, יש קצת רנסנס בשנים האחרונות גם של בתרבות הכללית, פתאום אני חושב על זה, של ההוואי הקיבוצי, אפילו גם בהומור, מבצע סבתא למשל, כל מיני ספרים, סרטים ויצירות על הקיבוצים, שחודרים לחברה הכללית ונהיים פופולריים, או סטלבט בקיבוץ, שזה נהיה השיר כאילו הכי פופולרי לפני שנתיים, או מתי שזה היה,
דווקא רציתי להגיד.
יש מין יעל נאמן עם, 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 עם ספרים שהיא כותבת על הקיבוצים,
כן, ואוריאל לא ג'פלין חושב,
וכל הדברים האלה.
אתה לא חושב שהפוך דווקא?
גם אילי בוטנר, דרך אגב, שכותב נכון, על הילדות שלו בקיבוץ.
וגם, וגם הוא וחמי, באמת, וכן. נכון, הוא כן בתרבות הפופולרית, אבל רציתי להגיד איפשהו עלה לי ממה שדיברנו, דווקא הפוך ממה שאתה אומר, שדווקא, קודם כל זה מאוד אשכנזי. כאילו משהו בטקסטים, ודווקא כאילו איזה מלחמת תרבות, ללא, לא, כאילו הפכת לי קצת את הקו מחשבה במה שאמרת, אבל אני כאילו חשבתי הפוך, שדווקא לא היה רנסנס, דווקא ההפך, כאילו, דווקא איזה ניסיון, לא יודעת אם ניסיון, אבל שהתרבות הישראלית הרחבה, הושפעה דווקא מהשפעות אחרות.
זה מה שפז אמרה גם קודם, שבסך הכל, נכון, כל החברה הישראלית, נגיד, את יודעת, למשל המוזיקה, הדוגמה הכי קלאסית, פעם היו שומעים רק סשה ארגוב, חווה אלברשטיין, ומקסימום שלום חנוך ואריק איינשטיין, ואז, את יודעת, מה שקראו פעם, הזמר המזרחי, אחרי זה ים תיכוני, כל מיני שמות, מה זה משנה, זה מוזיקה, כן? חדרה מאוד עם טקסטים, עם טקסטים מהמקורות, וגם אחרי זה ברי סחרוב ורע מוכיח וכולם,
ודודטסה,
ורבים, נכון. ברור, שזה טקסטים באמת כל כך יפים, וזה,
נכון,
וזה כל כך יפה.
מאוד.
אבל הם גם היו קיימים בגדות הקיבוציות ובמסורת הקיבוצית. זה לא נכון שהם היו קיימים שם, זאת אומרת, אני לא חושב שזה סותר. אבל ברור שההגמוניה, נכון. את יודעת מה שקוראים ההגמוניה האשכנזית, בכלל כאילו, את יודעת, אבל שוב פעם, תראי את הדוגמאות האלה שנותן לך, מבצע סבתא,
נכון,
זה,
נכון,
זה,
נכון.
זה סרט שכולם מכירים אותו, הוא לא שמור לקיבוצניקים, וגם סטלבט בקיבוץ, כי היום גם הקיבוצים...
שהשיר השנה לפני...
לא, וזה קשור לזה שהקיבוצים כן יפתחו במובנים מסוימים לחברה הכללית.
ברור, וגם...
אנשים, וכל ההרחבות והדברים, אתה יודעת, ויש איזשהו שינוי.
לא רק זה, בכל חג יש באמת את השירים הכי, כאילו, את הלעיתים הכי גדולים, תמיד הילדים רוקדים עליהם, ואז כאילו יש הסבים מצקצקים קצת, אבל כן, לא רק בקיבוץ, אני מניחה. אבל התרבות הפופולרית בהחלט נכנסת, וטוב שכך.
וגם הילדים, זה הפלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו, זה מאוד ישן, אבל לאה גולדברג וארי רון, זה ספר מלפני המון שנים, שהוא עדיין חלק מהתרבות הישראלית, וכל ילד מכיר אותו, לא משנה.
פניה ברגשטיין, כן.
אם הוא גדל בחולון או בתל אביב או בדליה.
נכון, נכון.
תראו, אני אגיד לכם שאנחנו בכלל, אנחנו לא חיים בחלל ריק. כל העולם עובר גלובליזציה. בעצם, אתה הולך, נוסע היום ללונדון או לפריז, יש את אותם חנויות שיש פה, את אותם בגדים, את אותו סיגנון. אנחנו עוברים גלובליזציה, והתרבות היא מאוד גלובלית. ואני טוענת, אני תמיד טוענת, שככל שהתרבות היא יותר גלובלית, תקסים מקומיים, פרטיקולריים, מקבלים המון כוח. ותראו, אם אני חוזרת לשאלה שלי, עד כמה רחוק נסעתם לראות תקסים, אז אני תמיד אומרת, יש בקניה שבט אחד, שאנשים נוסעים אליו מכל העולם, ואנשים שם לבושים באדום, והם קופצים למעלה, זה כל מה שהם עושים, קופצים למעלה, ואנשים מכל העולם באים לראות אותם, וזה השבט הכי עשיר באפריקה. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, שגם הטקסים שלנו, שאנחנו הטקסים המקומיים, ככל שאנחנו מצליחים לשמר אותם, הם הופכים להיות יותר ויותר מיוחדים.
יותר מעניינים.
בתוך עולם גלובלי, יותר ויותר מיוחדים.
גבריאל גרסיה מרקס, נראה לי, או אולי סופר אחר אמר פעם, שאם אתה רוצה להיות אוניברסלי, תכתוב על הכפר הקטן שלך, אם אתה רוצה לדבר לכולם. אז זה נכון, גם עמוס עוז אני זוכר שדיבר על זה. כן, אם אתה מתעסק עם זה, בסוף, הדברים האנושיים, כולם שותפים להם. גם כשאתה נוסע לאפריקה לראות איזה שבט ש... אוקיי, אתה תגיד, וואלה, זה דומה לריקוד שלנו אולי ביום הביקורים עם המגלים, לא יודע. בסוף כולנו בני אדם, והתרבויות, תרבות זה דבר שלא מדברים במילים, גם הרבה פעמים, נגיד, הריקודים האלה שאת מדברת עליהם, זה באמת משהו שהוא מאוד אוניברסלי.
נכון.
יש המון תרבויות שמתעסקות ב...
הוא מצד אחד אוניברסלי.
הרי את המים, את הגשם, את הצמיחה, זה דברים שבני אדם... זה תקסים שמקיימים אותם משחר האנושות, שהתפתחו נכון, בכל העולם.
נכון, נכון. נכון, והם אצלנו מקבלים ביטוי מקומי שעונה על הערכים הקהילתיים שלנו ועל האורח החיים שלנו. שתמיד תמיד ישתתפו ילדים וישתתפו נערים וישתתפו מבוגרים, ותמיד ניתן איזה משהו למבוגרים, איזשהו תפקיד למבוגרים. גם אצלך בדליה במופע שהיה בשבת, היה את כל הגילאים, נכון, כל קשת הגילאים. נכון. משהו מאוד קהילתי, זה מאוד חזק.
זה נורא יפה תמיד, זה כן? שילדים משתתפים, ואם הם המבוגרים, זה נורא יפה. גם יש בכל קיבוץ את הזמר הזה, בדליה זה בכלל, דודו זכאי, זה מגה סטאר, אבל בכל קיבוץ יש את הזמרים שקבוע מופיעים וחייבים אותם. אני לא יודע, אולי איך קיבוצים מייבאים זמרים, איך זה עובד?
אני רוצה להגיד לסיום, שמתתיהו שלם אמר, שהתרבות תקבע אם הקהילה תהיה תוססת או גוססת.
צדק. ואני חושב שבאמת, עם כל הרעיונות והדברים היפים שהקיבוצים הביאו, באמת האי כישלון למופת הזה, התרבות זה הדבר הכי יפה שיש, והוא נשאר גם. דברים השתנו, הפרטות, לינה משותפת, כל הדברים האלה, אבל התרבות חיה ותוססת. ובגלל זה גם הקיבוצים חיים ותוססים.
כן, נכון. והיא באמת בונה קהילה, והיא באמת בונה חינוך. והיא משפיעה...
וגם הזיכרונות ילדות הכי טובים שלנו הם מהתרבות, אני חושב.
זיכרונות ילדות, והמשפטים שאנחנו מצטטים בלי לשים לב, שאנחנו לוקחים איתנו לחיים, והבסיס שלהם זה בחגים ובטקסים המקומיים.
עכשיו תורני המרק צריכים לצאת להביא את המרק.
אני רק אגיד שמיזם הנגב המערבי, שאנחנו מובילים יחד עם יד יערי, נכנס עכשיו לעוד זירה, ואנחנו פתחנו קורס של ויקיפדיה, של כתיבת ערכים בויקיפדיה, ואנחנו שמחים להגיד שהרשמה התמלאה מהר, וזה נהדר, שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים להתנדב ולתרום, ותעקבו אחרינו.
אנחנו רוצים להמשיך לקבוע את הנרטיב, את אומרת.
כן.
לכתוב את ההיסטוריה.
לכתוב את ההיסטוריה.
הם הבינו, כן, שצריך עמית...
יש קרבות מאוד קשים בתוך הויקיפדיה, זה לא עניין פשוט, על ערכים. טוב, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין.
תודה רבה.
תודה רבה.